פרקים. נכון, היום יום שני, שבת קודש, בין הפרשיות. אנחנו היום בפרשת ויצא, אנחנו שבוע, נקרא פרשת ויצא יעקב. טוב, צריכים לצאת למשימות. מתי אפשר לצאת למשימות? כאשר לפני זה יש תולדות טובות, יש מעשים טובים. טוב, אנחנו בנושא שלנו בשלב החמישי, בצעדים לנישואים נהדרים, אנחנו מגיעים להתמחות בצמיחה והחלטה. מה הפירוש? זה כותרת יפה. התמחות. אנחנו יודעים שיש במקצועות שונים בעולם, בפרט בנושא הרפואה, אנחנו יודעים שישנם מדרגות. יש רופא משפחה שהוא רופא, המשימה הראשונה זה להיות רופא משפחה. אחר מכן יש התמחות, כל אחד הולך ומתמחה בתחום מסוים ברפואה, אז הוא מוגדר כמומחה, מומחה לעניין. המומחה לעניין הוא דבר חשוב, משום שאנחנו יודעים שיש גם בהלכות מסוימות, גם בהלכות שבת, בהלכות אחרות, המושג של מומחה. למשל, בהלכות דיינים יש מומחה לרבים. אדם שהרבים הכירו אותו כדיין מומחה, דיין בקי, דיין שיודע מה הוא אומר, ולפעמים הגמרא דנה בזה במסכת סנהדרין, דנה בזה במסכת גיטין, ועוד מסכתות. האם אדם כזה, שהוא מוכר לרבים כדיין מומחה, שקול כנגד בית דין של שלושה? כלומר, לא צריך שיבוא בפניו למשל דיון בנושא ממונות, שיהיו שלושה דיינים, אלא מספיק, הוא לבד. אנחנו יודעים שמצד העניין, העיקרון, בית דין מינימלי בדיני ממונות הם שלושה, אבל אם הוא מומחה לרבים, אז יכולים שני בעלי הדין לקבל אותו כשלושה, והוא שקול כנגד שלושה. ומה שהוא יפסוק, בגלל שהוא מומחה. אנחנו יודעים למשל בהלכות שבת, במקומות שאין עירוב, היה דיון בגמרא, מה יהיה הדין אם אדם יכול לצאת עם קמיה. קמיה לשמירה, החוצה לטלטל אותו מהבית שהוא על שרשרת, או על חוט, והגמרא דנה, אז היא אומרת שיוצא מן הכלל זה קמיה מומחה. כלומר, קמיע על ידי אדם שידוע שקמיעותיו, קמיעות שהן אמיתיות ומנוסות ובדוקות, מה שנקרא מנומד בניסים. אז זה התירה הגמרא משום השמירה כן לטלטל אותו למרות שאין עירוב. מה? כן, אז יש כאלה דעה שאומרת שהקמיע עצמו צריך להיות קמיע שכבר הוא, מה שנקרא, בעל הוכחות בשטח. אבל זאת אומרת שנושא של המומחיות, זה אומר התמקצעות, זה אומר איש מקצוע שבקי ויודע כיצד לנהוג בכל דבר שנוגע להתמחות שלו. בשיעור שלנו אנחנו ניגע באחד המשימות החיוניות ביותר בחיי הנישואים, זה לאפשר לבני הזוג יחד מרחב בטוח לטיפול במרכאות ולשיקום של החולשות כל אחד של עצמו. הידיעה הכללית שצריכה להיות נטועה בשכל הישר לכולנו, מביאים חבילה. כל אחד מביא חבילה מסוימת שבאה מתוך חיי הרווקות שלו אל תוך חיי הנישואים. זאת אומרת, כולנו סוחבים פצעים שונים שזקוקים לריפוי והחלמה. כל אחד כפי החוויות שהוא עבר בימיו עד שהוא ניסה. כלומר, אף אחד מאיתנו לא מושלם, וצריכים לזכור היטב. וכולנו זקוקים לשיפור באישיות. אחת המשימות החיוניות בחיי הנישואין היא לאפשר לעצמנו לגלות את החולשות ולקחת את האחריות לעבוד עליהם ולתקן אותם. כלומר, נקודת המוצא היא שאני כבן זוג או אני כבת זוג יודעת בוודאות מוחלטת כשם שאני לא יכול לזכות בכתר השלמות, כך בן או בת הזוג הוא אינו מושלם. למה זה חשוב? היהדות מלמדת אותנו שבאמת השטחן האולטימטיבי זה הקדוש ברוך הוא. למעשה הוא זה שמסדר את הזיווגים. עכשיו, 40 יום לפני צאת ולד, לפני יצירת ולד, יותר נכון, יוצאת בת קול, היינו קודש ברוך הוא מודיע, בת פלוני לפלוני. למדנו את זה עוד בשיעורים הראשונים. זאת אומרת, התפיסה הזו, יש השלכות פסיכולוגיות עמוקות מאוד. כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, נקודת המחשבה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, הוא לאהוב כל אחד ואחד מבריאותיו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לבריאותיו. זאת אומרת, האדם שאימו אנחנו מתחתנים, הוא אחד כזה שנועד לעשות לי טוב. אחרת השטחן לא היה משדך לי אותו. ממילא, פירושו של דבר שכל זוג הופך להיות משתתף בגורל משותף. יש גורל משותף שזה התפקיד שהקדוש ברוך הוא רצה ורוצה שנמלא יחד. אם זה כך, הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו לאדם שלצידו נוכל לצמוח במידה מרבית. איך הגמרא אומרת? מזווקים לאדם כפי מעשיו. כדי שיוכל להתקדם במעשיו. כדי שיהיה שיתוף ויהיה גורל אחד. אני לא יודע מי שמע על הרב אליעזר טאובר, אבל הוא קורא לחוויה הזו של הצמיחה בתוך ותהליך חיי הנישואין כליטוש של יהלום. לכן, אסור לנו להיות מופתעים או המומים כאשר אנחנו נתקלים בקשיים ובבעיות עם בן הזוג שלנו. למעשה, אנחנו, כשאנחנו נתקלים בקושי או בבעיה עם בן הזוג שלנו, למעשה אנחנו צריכים לצפות לאתגרים הללו וללמוד ולראות אותם כהזדמנות יומיומית לצמיחה אפשרית. נתקלת בבעיה? יופי. אתה מושלם? לא. גם בן הזוג לא. בוא נראה עכשיו איך מתקדמים עם הקושי. ולא שהקושי יהפוך להיות כהפוך על הפוך. לכן, מערכות נישואין מוצלחות לא זורמות סתם בקלות ובשלווה. לא, זה דמיון. בלי שיופיעו בהם מכשולים, זה לא חיי נישואין מוצלחים. זה חיי נישואין מזויפים. מה הכוונה? יצא לי השבוע לדבר עם זוג שאמרו שהם חיים שלהם זורמים. הם זורמים. אין בעיות, ברוך השם, הולכים בבוקר לעבודה, חוזרים אחרי צהריים, כל אחד לפי השעות שהוא חוזר מהעבודה, מטפלים בילדים, את הבית, וכל זורם. שאלתי אותם, תגידו, אין שום דבר, שום בעיה, שום ויכוח, שום חילוקי דעות. אמרו לי, אנחנו, כל אחד בעולמו, אנחנו התרגלנו, הסתדרנו, וזהו, כל אחד חי, ברוך השם, הבית זורם. שאלתי אותם, תגידו לי, אתם חושבים שחיי הנישואים שלכם הם טובים אם ככה? כלומר, אתם צריכים להיות זוג ומופת. הסתכלתי על הפנים שלהם, הם לא ענו. כל אחד עשה ככה רמת גבה, נדנד בראש, שאלתי, נו, אם הכל זורם והכל בסדר והכל נפלא, אתם זוג יונים. אז בשביל מה, מה אני עושה כאן? כלומר, נחמד, באתי לשמוע, הזוג שעשה את זה. אז אתם יודעים, מתחילים האמירות הקטנות, כן, אבל זה לא בדיוק, פה ושם, לאט לאט. בתכלס, בגלל הקשיים שהיו להם, והיו להם, בעבר, הם הגיעו למסקנה שהיות, וכל אחד מצפה, שבן הזוג יהיה מושלם, ומתוך ניסיון החיים ראו שזה לא עובד, אז כל אחד פרש לדרכו. זאת אומרת, אתה עם הבעיות שלך, אני עם הבעיות שלי, ולא מדברים על בעיות, ולא מתמודדים איתם, וזורמים. חיים מאושרים אין להם. וכששאלתי אותם, אם היום הייתי מפגיש בינם, האם הם היו חוזרים שוב ועושים חופה מחודשת? התשובה לא הפתיעה אותי. התשובה הייתה לא. לא. כלומר, התפיסה שכביכול החיים צריכים להיות פשוטים וזורמים ללא שום קושי, ללא שום דבר שמעמיד אתגר של התפתחות, של התקדמות, של דו-שיח, של תקשורת, של אפילו התנגדות אחד לשני. אבל בצורה מכובדת, מתוך מה שדיברנו, זה מלך ומלכה וצוות ורעים אהובים, זה לא חיי נישואין מאושרים. זה חיי נישואין שאיך הוא אמר לי אחר כך, אבל כן, בחיצוניות של הבית, אנחנו נראים זוג מדהים. אבל בפנים, ריק. זה היה סיומת של הפגישה, המסקלה. אני אמרתי להם שזהו, אנחנו עשינו את שלנו בפגישה הזו. כי הם מבינים שבתוכן הפנימי זה ריק, עכשיו צריך להתחיל לבדוק איפה התוכן. לכן ממילא, כל קושי שנוצר בתוך המהלך הבין זוגי, הוא דבר טוב. משל למה הדבר דומה? האדם הלך ברחוב, הוא נחבל. נחבל. הוא בא הביתה, רואה שזה לא מי יודע מה, מורח קצת יוד, מנקה את המקום, נגמר. טוב, מה לעשות? רופא הוא עוד לא. ואח או אחות באמצע, עוד לא הגיע להסמכה. קם בבוקר, רואה שזה מתנפח. טוב, אבל נו, צריכים ללכת לעבודה. אז שמים איזה פלסטר או אגד כזה או אחר, הולכים לעבודה, חוזרים, כבר כואב הרגל. מסתכלים, רואים, כבר יש זיהום. אין ברירה, צריכים ללכת לקופת הבריאים. הולכים לקופת המתרפים שם, מורידים את האגד או הטיפול הפרטי, והאחות או האח, מסתכל, אומר, טוב, תשמע, אין ברירה, צריכים לפתוח. יש פה זיהום. נו, זה כואב. הוא חותך, וזה כואב, והוא משחק בפנים, ומנקה, וזה כואב. אחר מכן הוא שם חומר חיטוי, ומתחיל תהליך הריפוי. כלומר, למעשה, ההיגיון אומר, למה לי לסבול כאב? כבר סבלתי, נפלתי, תעזוב את זה. עשיתי את זה מטיפול, זה יהיה בסדר. אבל זה לא בסדר, זה צריך ניתוח, זה צריך לפתוח, צריך להוציא את הזיהום, ורק אז מתחיל תהליך הריפוי. כי אם לא נפתח, הוא ימשיך להזדהן. והנזק יהיה גדול יותר. כלומר, הבעיה היא שאנחנו רואים בקושי שעולה בין בני הזוג כדבר שהוא פסול, דבר שהוא לא טוב, וזה לא נכון. לכן, בכל מערכת נישואין קיימות נקודות תורפה, שהן מפריעות. ולמה מפריעות? משום שרק דרך הקשיים אנחנו מצליחים באמת לצמוח. ורק דרך הקשיים אנחנו משיגים את השלמות האישית. זה כמובן, אם אנחנו רוצים להתמחות בנושא הזה, אם אנחנו רוצים באמת לצמוח ולהחלים. כלומר, צמיחה והחלמה קשורים זה בזה. צמיחה זה אומר כאב. צמיחה זה אומר חיתות בפצעים. והחלמה באה אחר כך. לכן, צריכים להשתחרר מהשקר שטוען שמערכות נישואים מוצלחות צריכות להיות חוויה נוחה וחסרת כאבים. זה להוציא מהראש, זה דמיון שב, וזה מטעה, וזה גורם להרבה קשיים מיותרים. בואו נראה עד כמה אנחנו מוכנים לכאב. אני חושב שאף אדם לא מתנדב לכאוב, אף אחד. לכן, צריך לקבל בברכה את הקשיים, תוך כדי כך שאנחנו מכירים בכאב הזה כתהליך של ריפוי. דוגמה, ניקח דוגמה דווקא מהאימהות, שאנחנו הגברים לא מבינים בזה דבר וחצי דבר, אבל איסורי הלידה, אלה איסורים בלתי רגילים, וצריך כוחות נפש עצומים, כדי לרצות אחר כך שוב פעם, להיכנס לאותו תהליך. לכן באמת התורה מחייבת אישה יולדת להביא קורבן חטאת. וחז"ל שואלים, רגע, מה היא חטאה? מה חטא יש פה? אלא שאומרים חז"ל, שבתהליך האיסורים של הלידה היא אומרת לעצמה, אני לא רוצה יותר להרות, לא רוצה יותר ללדת. וזה חטא. כי רצון השם הוא כן, שהעולם יתמלא פרו ורבו ומילאו את הארץ. והאישה רוצה או חושבת או מערערת בהפוך מרצון השם, לכן הביאה קורבן חטאת, כי אחרת על מה יש לה להביא חטאת? כלומר, הכאב הזה הוא צמיחה, הוא בניין. ואחר כך, אחרי הלידה, ברוך השם שחוזרים הביתה, עם בן, בת, בריאים ושלמים, השמחה היא גדולה מאוד. והצער של הלידה, של כל חודשי הלידה, ושל, כל חודשי ההיריון והלידה עצמה, לא שהם נשכחים, אבל הם הופכים להיות חלק שולי, חלק שבזכותם הגעתי לזה. אם אנחנו שואלים לצערנו נשים עקרות שלא זוכות בפרי בטן, הן מוכנות לעבור מסלול כואב מאוד, פיזי ונפשי, על מנת שאולי הם יזכו ללידה והיריון, היריון ולידה. ושום דבר לא עוצר אותם. כי הם מבינות שבלי זה, זה אין מהות. אין התקדמות, אין צמיחה, אין את העני שלך. הוא מתבטל, הוא לא קיים. זה מה שהגמרא גם מספרת, והזכרנו את זה עם חנה, עם משה שמואל, שאמר לקדוש ברוך הוא, מה זה? אם יש בי את כל האיברים של אישה, ויש לי, איך זה יכול להיות שאין לי בן? זה לא בא בחשבון. אי אפשר שיהיה דבר כזה. זה כביכול, אני לא קיימת. כי המהות של אישה זה להרות וללדת. ושזה גופה בנוי כך. אז אם אין מצב כזה, אין את הכאב, אין את החודשים הראשונים עם כל מה שמתלווה לזה כל אישה כפי שיש לה, וזה לא נעים, וזה קשה, ואחר כך לסחוב עוד 6 חודשים אחר כך, עוד 9 חודשים את הבטן הזו, ואחר כך עוד איסורי הלידה עצמה, זאת צמיחה. לכן, כשאישה יושבת על אותו, אותו מתקן של הלידה, בחז"ל הוא קרוי היושבת על המשבר. המשבר זה כיסא הלידה. והמילה משבר היא ברורה מאוד, זה שבר. אבל בכל זאת זה משבר וזו לידה. זה לא רק השבר, כי אחרי השבר יש בריאה חדשה, יש יצירה חדשה, יש התקדמות, יש החלמה. לכן צריכים להיות מוכנים לזה בנפש ולהבין שכל קושי שקיים, עכשיו אנחנו יולדים מציאות חדשה. עכשיו יש התקדמות באישיות שלי או של בן הזוג שלי, אבל צריך להיות ביחד. שלי ביכולת לקבל ולסייע, ושל בן הזוג להתקדם ולבנות. או בת הזוג. זה היינו הך. לכן, כשאנחנו הופכים להיות מומחים בכיוון הזה, לנושא של צמיחה והחלמה, אנחנו צריכים, לפני כן, לעשות פעולה מקדימה. פעולה מקדימה היא ליצור אווירה של קבלה והשקעה בכאבים הפנימיים, לא שלי, אלא דווקא של בן הזוג. כי אני מאוד מאוד קשוב לכאבים הפנימיים שלי. אני פחות קשוב לכאבים של בן הזוג שלי. וההכנה צריכה להיות כזו שבן הזוג שלי יוכל לפתוח את ליבו ולומר את מה שכואב לו או לה. להרגיש מספיק בטוח וסומך שמי ששומע הוא נאמן שהוא יקבל את הדברים מתוך ראייה של מומחה. עכשיו, מי שרוצה לעזור לי, כמי שבא עם חבילה מהבית, לרפא אותה ולצמוח. לכן, זה יכול להיות רק כאשר אנחנו נהיה מציאותיים, ונבין שבן הזוג הוא לא מושלם, והוא לא יהיה כזה. כי אם אחד מבני הזוג מושלם, מי שישאר פה יהיה אלמן, או אלמנה. כי כשבן אדם מושלם, הוא לא נשאר פה בעולם הזה. כי העולם הזה זה עולם של תיקון, עולם של עבודה. מי שסיים, משתחרר. אז מי שמחפש את בן הזוג או בת הזוג מושלמים, אני מעריך שהוא לא מבין שהוא מחפש את היותו לבד. להתאלמן, לא נראה לי שאנשים רוצים את זה. כלומר, אנשים רוצים שיהיה מושלמות מתוך חלום מוטעה שהחיים יהיו שלווים ורגועים, מלאי חוויות חיוביות בלבד. כאשר אנחנו נפסיק לדרוש מבן הזוג להיות כזה, להיות מושלם, ונתחיל לקבל זה את זה באופן מציאותי, רק אז באמת אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לעבור תהליך של צמיחה והחלמה. כלומר, אם אנחנו נסכם את דברינו, צריך להבין שכשם שהעולם הזה שלנו, יש בו טוב ויש בו רע. יש גם בנפש של האדם שנמצא איתי בביתי טוב ורע. וגם בי יש טוב ורע. כלומר, המציאות כולה היא מעורבת. והיות ואני נמצא עם בן או עם בת הזוג בחיי משפחה, התחתנו, זאת אומרת שאנחנו המומחים והטובים ביותר לסייע זה לזו וזו לזה כדי לפתור ולהתקדם כל אחד בכאבים הפנימיים שלו, בפצעים שהוא הביא מביתו, תוך כדי תמיכה הדדית וצמיחה. וזה חייב להיות אבן בוחן. זה צריכה להיות נקודת המפתח באמת לחיים מאושרים. לכן, אם יש זוג שמרגיש שהוא תקוע, תקוע בדרך ללא מוצא, אז יש מספר המלצות. קודם כל, צריך לנסות לזהות את כל ההאשמות או הביקורת שיש לנו כלפי בני הזוג, שגורמות לנו להרגיש חסרי תקווה, חסרי כוחות, או אפילו כעוסים. לזהות אותה. התנהגות של כזו וכזו, סגנון דיבור כזה וכזה, תגובות כאלה וכאלה, לזהות אותה. ייתכן, ופתאום מתברר שאתה בודק את הדברים, ייתכן שבאמת בן הזוג או בת הזוג לוקח חלק בגרימת הכאב הזה. יכול להיות שהוא מעורר כאב של פצע ישן. לכן במקרה כזה צריך לזהות את זה ולעבוד כל אחד על עצמו בתחום הזה. אבל לעתים קרובות אנחנו למעשה מפספסים את החלק שלנו בבעיה. קל לנו יותר להגיד, בגלל שאמרת כך וכך, אז אני מגיב כך וכך. אני לא מוכן לומר, האמת היא שאתה נוגע בנקודה שאני מביא מהבית. ולכן אני קופץ. יש אמירה כזו בין אנשים שאומרת, אתה יודע מתי אני יודע אם נגעתי בנקודת האמת אצלך? שאתה הכי מתעזבן. שאתה רותח. ואתה לא מוכן לשמוע, ואתה לא מוכן לקבל סימן שנגעתי בנקודה הכי אמיתית והכי כואבת שלך. בדרך שלך, להימנע מהתמודדות עם זה עכשיו, זה ההגנה הכי טובה, זה התקפה. ואז אתה מחזיר, ומרחיק את הבעיה, לא רוצה לטפל. אחר כך, אני פונה אל מי שגרם, ואומר לו, בגללך, בגללך, לא, 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 לא. זה פצע שלך, עם הרבה מוגלה, שמעולם לא נגעת בו. או שנגעת בו והפקרת אותו בדרך בלי טיפול, ועכשיו נגעו לך בפצע, אז זה כואב. לכן, פעמים רבות, שורש של הכעס שלנו קיים בהרגשה עמוקה שיש אצלנו מדבר שאנחנו הבאנו איתנו, ובן הזוג נגע בו. ולפעמים זה מפתיע, בשביל שאתה, בן הזוג מגלה אדם שהוא לא מכיר, הוא יכול להגיד, שמה, שנים הכל היה בסדר, ואני לא הכרתי אותו ככזה. ופתאום יש בן אדם חדש בבית. כי תגובה כזו חריפה, מעולם לא הייתה. ולמה? כי מעולם לא נגעת בנקודה הזו. זה פצע שהרבה שנים תופס. ועכשיו, בופ, פוטצת את המוגלה. וזה כואב. את הצרכים האלה, שלמעשה זה צרכים שלא מסופקים. זאת אומרת, זה כמו חולה שלא קיבל טיפול. זה צורך שלא בא לסיפוקו. לא קיבל טיפול. אפשר להגדיר אותם בעיקר כחלומות בלתי מוגשמים. אדם חלם, היה לו דמיון, היה לו חלום, שכך יהיה כך וכך יהיה כך, בבית שלו יהיה כך, בבית שלו אחרת. איך אמר לי פעם מישהו, אני בביתי לא הרגשתי אהבת אם. אמא שלי, גם, איך הוא אמר לי, אמא שלי אומרת לי שהיא אוהבת אותי. אני לא מאמין לה. כלומר, עד כדי כך, הוא לא הרגיש אהבת אם, שהוא, כשהוא חשב, כשהוא התחתן, הוא ציפה שאשתו תמלא את החסר של אמא שלו. הוא זקוק לאהבה של אמא. וזה היה החלום שלו. וזה לא הולך. כי אשתו זה לא אמא שלו. והוא מתוסכל. זה חלום שהוא לא הוגשם. לכן בדרך כלל, מקורם של חלומות כאלה, זה בילדות מוקדמת, ככה הפרעות בפסיכולוגיה מגדירים את זה. לדוגמה, מישהי שגדלה בבית שההורים שלה היו מרוחקים מבחינה רגשית. זהו, זוג כזה שחיו בשביל לחיות, שלא יגידו. חיצוני. עכשיו, בגלל זה, היא חלמה שמי יהיה הבעל שלה, כי נמצא את הבעל, היא תנסה לבעלה, הוא יהיה אדם מלא מלא רגש. כי חסר לה. עכשיו, מה קורה? כמה שהיא פחדה מכך, לבסוף היא מצאה את עצמה עם אדם שמאוד מאוד דמה על האבא שלה. והתחתנה איתו. והגבר הזה היה רחוק וקר. בדיוק מה שהיא לא רצתה. עבר זמן, והתקשתה יותר ויותר ויותר לשאת את הכאב הזה שיש לה מחיי הנישואים. זה חלום שלא הלך. ואז מה קורה? היא התחילה, מה שנקרא היום בלשוננו, להיכנס לבריד של בעלה. זהו, פתחה לו בריד. הייתה מציקה לו. הייתה מציקה לו כל הזמן, יותר ויותר ויותר. היא רצתה למעשה שידברו אליה, שיקשיבו לה. שיקרינו לה חום, דאגה. וזה לא עבד. כי בעלה לא היה כזה. כל זה המשיך והמשיך עד שהיא הבינה שלמעשה היא מנסה להגשים חלום שלה. שפספסה. ואז היא הייתה באותו רגע היא הבינה שהיא צריכה לקחת אחריות ולדבר עם בעלה על העניין הזה. ולפתוח אותו לדיון. לא כדרישה. אלא לומר לו, לפתוח דיון, לספר לו מה הצרכים שלה. מה אני רוצה ממך? למה אני רוצה את זה? כיצד הייתי חושבת שצריך להיות? זה דיון פתוח. בוא ומעשי. איך אתה, בעלי, יכול להעניק לי את החסר? זה הפך להיות מכניסה לתוך הבריד, מיציאה מהבריד, ולדבר אל הלב. לדבר אל הרגש שהיא כל כך רצתה שיהיה, והוא לא היה. כי כל זמן שהיא לא דיברה כך, בעלה הרגיש נרדף. היא לא נורמלית. היא מתקשרת כל הזמן, שואלת אותי מה שלומי, ואם אני לא שואל אותה מה שלומה, אז היא מתחילה להגיד לי, אתה לא אכפת לך ממני. כבר כל מיני שיחות כאלה, אס-אמסים כאלה. הוא אומר, זה לא יאומן כי יסופר, זה פשוט עיבוד הדעת. אני לא מבין מה היא רוצה ממני. כי באמת, היא לא הסבירה מה היא רוצה ממני. היא רק באה בטענות, למה אתה לא עושה, למה אתה לא עושה, בלי להסביר, בלי לתת שום תובנה שיש פה איזה משהו כואב, ועל מנת לצמוח צריך לפתוח אותו, ואז תהיה בנייה. אז הבעל בוודאי שלא יכולה להצטרף לעניין, אלא הוא רואה את זה באור שלילי. שאשתו לא נתן לו מנוחה. לכן, כאשר עברו לשיחה הזו, לדיון, לשיתוף של הכאב, של החלום שלו התגשם, מעשה הוא הפך גם כן להיות שותף לתהליך של צמיחה וגדילה, משום שאז הוא למד כיצד להביע את הרגשות בצורה חמה אוהבת לאשתו. כלומר, הצעד הראשון שהאדם צריך לעשות הוא להכיר בצרכים החבויים שלו. לא להסתיר. אחד יש לו חלום כזה, השני חלום אחר. לכולנו היו חלומות שהיינו קטנים. כל אחד. לא משנה באיזה תחום, זה לאו דווקא חייב להיות בתחום הזוגיות. גם יכול להיות בתחום של בוטניקה, אווירונאוטיקה, וכל נושא שיש בעולם שעניין אותך. ולא הצלחת להגשים. בגלל כל הסיבות שבעולם. וזה מציק, זה נמצא, אתה מרגיש חסר. ואתה רוצה לממש. תעלה את זה, דבר על זה, תשתף. ואז או שהחלום ימומש, או שתבוא התובנה שהחלום הזה היה שייך לגיל 8, לא שייך לגיל 40. גמרנו, נגמר. אז נכון, אתה רוצה פעם לרכב על אופניים הפוך? טוב, להשתים את החלום, תנהג על אופניים הפוך. וזהו, וזה נגמר. אבל צריך לראות מה אנחנו נמצאים. לכן, יש קשר בין דינמיקה שחיה ונושמת בצורה יעילה עם בן או בת הזוג על מנת ליצור מערכת נישואין חזקה ומאוד יציבה. תזכרו, כבר למדנו את זה בשיעור הקודם, ככל שיש יותר נושאים משותפים, נושאים שהם כרוכים זה בזה, נושאים שהם מוסכמים, שהם מטרה משותפת של שני בני הזוג, אז יש תמיד בשביל מה להישאר יחד. יש תמיד סיבה שאומרת, אנחנו בונים זה את זו וזו את זה. אנחנו תמיד משפיעים, תמיד תומכים, תמיד רעים אהובים, תמיד עובדים בצוות, כמו ממלכה. ואז אתה המלך, ואני המלכה, ואנחנו יחד מפעילים את ההרמון היפה הזה של חיים משותפים של בעל ואישה. לכן, אנחנו מגיעים למה שבהתחלה דיברנו על מושג העושר. אנחנו יודעים שיש תפיסה מוטעת בעולם שמי שיש לו כסף הוא גם מאושר. ובאמת צריך לשאול את האנשים שהם במלאי ממון עד כמה עושר יש בחייהם. ודאי וודאי שמתח עצום יש בחייהם, כי צריך לשמור על הנכסים וצריך לדאוג, גם הרצונות של האדם גדלים ככל שיש לו יותר, אז הוא נמצא גם במתח נפשי גדול, והשקעות והילדים, וכל אחד רוצה לשים יד על הארנק התפוח. עושר, מעט מאוד אומרים שהם מאושרים. גם השאלה היא מהו העושר שאנחנו מדברים עליו. אנחנו יודעים שיש פת חריבה ושלווה בה. גם לפת חריבה יש שלווה. מצד שני, בית מלא ויש בו ריב ומדון, לא מועיל כלום. לא עוזר כל העושר. לכן יש איזה מין הרגלים שאם אנחנו נפעל בהם באופן קבוע, ולכן קוראים להם הרגלים. זה גם אחד הדברים שהתורה קבעה לנו. שלושה מועדים בשנה שנקראים עלייה לרגל. ולמה זה עלייה לרגל? כי זה פשוט הרגל. דבר קבוע בתאריכים קבועים, ידועים מראש, שבאותם הימים צריכים לעשות א' ב' ג'. דברים קרויים. וזה הכוחו של הרגל. צריך להבדיל בין זה לבין שגרה. הרגל זה אומר דבר שאתה רגיל לעשות אותו, ואתה צריך לצפות לו בהתרגשות, במתח חיובי, ולא שגרה. כי שגרה זה דבר שאתה עושה כרובוט, ואין לך איתו שום קשר רגשי. לכן, הדבר הראשון זה להתרגל למה שאנחנו מכנים הנאה משותפת. אתם זוכרים, דיברנו בעבר, אנחנו מתחילים ומסכמים. זוגות נשואים באושר מחויבים לגרום הנאה זה לזו. כלומר, אם ברצוננו להימנות על הזוגות הללו, אנחנו צריכים להיות ממוקדים במטרה הסופית, שדיברנו בעבר, שהזוג קובע, אבל המטרה המרכזית בכל מה שיקבעו, זה שזה צריך לגרום הנאה זה לזו ולא שום כאב. זה נשמע נורא פשוט, נכון? כל אחד אומר, וואו, בטח, אני אין בעיה. בפועל, זה עלול להיות מאוד קשה. ולמה? כי במשך יום אחד בלבד, תנסו לשמור על מודעות בראש וכל מה שאתם עושים. וכל דבר שאתם עומדים לעשות עכשיו, תשאלו את עצמכם, האם מה שאני עומד לעשות עכשיו יגרום לבן או בת הזוג הנאה או כאב? בואו נראה אותנו עומדים יום אחד, שכל דבר שאנחנו עושים, ולדבר כל דבר זה ממש כל דבר. וזזתי את הכיסא, אופס, רגע, זה יגרום הנאה או לא? שמתי את התיק שלי עכשיו כאן, באתי מהעבודה, זה יגרום הנאה או כאב? אני הולך עכשיו לשתות, יש כלים, אני רוצה עכשיו לקחת כלי נקי או לשטוף כלי. זה יגרום הנאה או כאב? ממש בדברים הפשוטים ביותר. כבר עכשיו אנחנו רואים שזו חתיכת משימה. שזה יהיה במודעות כל הזמן. כדי לבדוק את ההתקדמות שלנו, כל אחד מבני הזוג חייב לעשות שתי רשימות. כדי להתמקד. אחד, עבור כל הדברים שבן הזוג עושה וגורמים לי כאב. לרשום אותם. זה מחריב לי. והדבר השני, כל מה שהייתי רוצה שבן הזוג יעשה כדי לגרום לי הנאה. זהו, מחלקים דף לשניים. שמסיימים, אתם זוכרים מה עושים? החלפות. אז עכשיו אתה יודע בוודאות. ותתחיל לעבוד. כל מה שאתה מכאיב, עצור. תעשה כל מה שבן הזוג כתב שזה יגרום לו הנאה. וזה מאוד מאוד ברור. עכשיו כבר יש מודעות נקודתית. מי שרוצה, שיתלה את זה על הארון, מי שרוצה שיקח את זה איתו לעבודה, ובדרך הביתה, לפני שהוא מגיע הביתה, שבאוטובוס יסתכל, ויקח על עצמו נקודה. אחת, שתיים, לפי יכולות. הדבר השני, הרגל שני, צריך לגלות אהבה וחברות שמספקת את שני הדברים. כלומר, למעשה, אנחנו מדברים על תקסים. אתם זוכרים שדיברנו על כל מיני התנהגויות שבני הזוג מקבלים על עצמם בזמנים קבועים שבונים ומחזקים את מערכת היחסים. למשל, אפשר ליצור איזה מין אמירה כזו שקבועה, שאיך שמישהו מבין הזוג נמצא בבית והשני מגיע, יגיד, ברוך הבא הביתה. נגיד, אפילו שזה יישמע מאוד טכני, אבל לא לוותר. כלומר, בהתחלה, זה יכול להיות משונה, קר, יכול להיות שגם בהמשך, אבל לא מוותרים. זה מראה שאני מפסיק הכל ומקבל את פניך. זאת אומרת שבשבילי הגיע האדם החשוב ביותר בעולם, יותר מהכלים, מהכביסה, מהכנת האוכל ואפילו מהילדים. הגיע מלך הבית, ואני מקבל פניו. הדבר השלישי, זה ליצור מקום בטוח. מה פירוש ליצור מקום בטוח? ליצור מקום בתוך הבית, אפילו מחוצה לו, שבו אנחנו בוודאות יודעים ששם אנחנו יכולים לדבר ולהעלות כל נושא שבעולם מתוך ידיעה ברורה שהתקשורת ביני לבין בן או בת הזוג תהיה במגמת בנייה. כלומר, שכשמישהו מעלה מבני הזוג קושי, הוא לא בא לתקוף, והוא לא בא לבקר, והוא לא בא לתת הערות וציונים, אלא הוא אומר, נפגעתי, אני צריך עזרה. ומי ששומע, הוא צריך מיד להבין שלא מדובר כאן על ניסיון תקיפה או רצון לפגוע, אלא להפך. רוצים למקד ולטפל, לנקות את הפצע כדי שהוא לא יחזור על עצמו ולצמוח ממנו. הרגל הבא, דיברנו על תקשורת. לא להשאיר מדורות, לא להשאיר קומזיץ, לא להשאיר גחלים. יש אש, מחבים אותה מיד. ברגע הראשון, לא נותנים הדברים להתגלגל. לא נותנים הדברים לפרוח ולצמוח, כי הם גדלים לחינם. ובסופו של דבר, בלהבות קטנות שבוערות, אז אף על פי שאנחנו לא רואים אשן, או אפילו לא רואים את האש, אנחנו יודעים שגחלים עמומים, או חתיכות עץ שיש בהם אש עמומה, אפשר להדליק אותם מהר מאוד. זה רק קש בגבבה, סתם, ויש בעירה חדשה. לכן כל דבר שעולה על הפרק, צריך להעלות אותו כמה שיותר מהר, ומתוך אותה תפוסה והבנה שבן או בת הזוג באים לקבל עזרה, רוצים ממך, האדם היקר והקרוב ביותר, סיוע למניעת הכאב, לריפוי של הכאב, אז האש תחובה. ההרגל הבא, חמישי, זה אנחנו מכירים לצערנו הרב הרבה מאוד, כשיש דו שיח של חרשים, נוצרת במקום התקרבות, שזו היה המטרה של מי שהביע את הכאב, נוצרת התרחקות. יש דרכים רבות בתוך בית להכאיב. הדרך הפשוטה זה במילים. הדרך הקשה יותר, ואני בכוונה אומר הקשה יותר, זו השתיקה. כאשר אחד מבני הזוג נמצא בבית, והוא סותם את פיו בעקבות ויכוח, בעקבות פגיעה, בעקבות כל דבר שלא יהיה, הוא מהלך בבית דומם כאבן, זה מצב נפשי קשה מאוד לבן או בת הזוג. כי ברגע שאין יותר קשר מילולי עם בן או בת הזוג, אין מאיפה להתחיל. אין שום קצחות. וכל מה שהצד השני, האקטיבי, פועל, מדבר, מנסה, יותר ויותר מתוסכל, כי אין מענה. אני מראה שכולנו, קרא להם, שהרמנו את השפורפרת בעקבות צלצול, ובצד השני, אף אחד לא היה. אז אנחנו אומרים, הלו, הלו, וסוגרים. זהו, נסגר, אין תקשורת. אין עם מי לדבר. דבר כזה אסור שיקרה. כלומר, כל פעם שאנחנו מרגישים שיש חשש של תגובה של התרחקות, לעצור את המהלך. ולהבין שזה המקום להתקרב. כי התרחקות תוביל להגדלה והגברה של הבעיה. הרגל שישי, אמרנו, צריכים להכניס תכנים משותפים. והתכנים המשותפים הם אלו שבזמנים כאלה של התרחקות חס ושלום, הם מאחדים בחזרה. כי על זה כבר הסכם. זה מוסכם. וזה גורם לשנינו הנאה. כלומר, יש דבר שתמיד יכולים למשוך אליו ולשנות את המקום שאנחנו נמצאים בו. וזה דרך השישית. תכן שהרגילים הללו נראים זניחים, לא משמעותיים, אבל אם נבצע אותם מתוך באמת כוונה והתמדה, באמת נוכל לבנות בית מלא אושר ושמחה למרות הפצעים, או יותר נאמר, נגיד יותר חזק, בגלל הפצעים, בגלל הכאב, כי רק כך אנחנו נצמח ונגדל. אולי אנחנו נסיים היום בזה, שנדע. יש שאלה מעניינת בנושא הקורבנות. אנחנו יודעים שהרבה אנשים משתמשים במושג, כן, אני הקורבן בבית. וכשזוג או אחד מבני זוג אומר לי שהוא הקורבן בבית, אני אומר לו, נו, אשריך. להיות קורבן זה מדרגה. כדי להיות קורבן, צריך להיות שלם. כי מום לא עולה על המזבח. זאת אומרת, אם אתה טוען שאתה הקורבן בבית, הגעת למדרגת שלמות עצומה. וקורבן בא מהשורש קרש ב' של קרבה. כלומר, אם אתה חושב שאתה הקורבן בבית, סימן שאתה זה שהכי קרוב. אתה זה שצריך להתקרב. למה זה לא קורה? כי האדם מרגיש קורבן כאשר התחושה הפנימית שלו, שבן או בת הזוג, אין לה מטרה לסייע ולבנות ולפתור, כלומר להחלים. ואז הוא מקבל את המשמעות השלילית של המילה קורבן. קורבן בעל מום. הוא מרגיש שהוא פסול. הוא מרגיש שאין בו שום דבר. שהוא מסכן. לכן צריכים לדעת שקורבן זה מלשון קרבה. ועל מנת להתקרב, צריך להקריב קורבנות. כן. צריכים להקריב על המזבח של הבית הזה, על המזבח הקדוש והטהור של בית יהודי, צריך לשים שם את כל אותם הטבעים, כל אותם ההרגלים שהבאנו מהבית, ולהבין שפה נבנית מציאות חדשה לחלוטין, שמטרתה המשותפת היא באמת להיות רעים אהובים. שכל אחד יהיה לו מטרה אחת בלבדית. איך אני גורם לבן או בת הזוג שלי הנאה, שמחה ורק טוב. וכל מה שמפריע לשם צריך להתמודד איתו, לעבוד עליו, האדם עצמו, בסיוע של בן או בת הזוג. אז ממילא אנחנו נקראים זוג. לכן פעם אמרתי שאם אנחנו מסתכלים על האותיות שאנחנו כותבים זוג בכתב רהוט, אנחנו מוצאים שהאות זין היא פונה עם הבליטה של האות בצד ימין. והאות ג' הפוכה לה. ולמעשה הוו שחוצה את שניהם היא המחברת אחד אל השני, כמו מחיצה שמחברת בין שני אותיות. מה השוני ביניהם? שוני ביניהם זה רק הכיוון. אם שני הכיוונים יהיו זהים, אז מה יוצא לנו? זז. אין יחד. כאשר הם מפנים מבט אחד אל השני, את הפנימיות, את מה שיש בתוך ליבם, בתוך האישיות שלהם, זה אל זה, יש זוג. יהיה רצון שנפתח את עינינו ונקבל החלטות ובעיקר הרגלים. כי החלטות אנחנו מומחים להחליט. קבלות כולנו מקובלים גדולים. כל אחד קיבל על עצמו לפחות אין ספור דברים. הבעיה היא היישום, להפוך אותם להרגל. ופה צריך אימון, עידוד וסיוע כל אחד לבן הזוג שלו. שיהיה לנו בהצלחה.